פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, דיון נוסף. אני מארח בפרק השני על בינה מלאכותית ומשפט את פרופסור ניב אלקין קורן, ראש המרכז של הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. שלום ניבה.
שלום שלום.
אנחנו ממשיכים בעצם את הפרק הקודם, שבו עסקנו באופן כללי, בהסתכלות, בוא נגיד, של משפטנים על בינה מלאכותית, ככל שאפשר לעשות את זה. ועכשיו באמת, בפרק הזה, אמרנו שנדון קצת יותר מהם הסכנות על בינה מלאכותית, ואיך להסתכל עליהם. הבמה שלך, ניבה, איך את רואה את הסיכונים אולי בבינה מלאכותית, אחרי שדיברנו על איך הם ישנו את חיינו בדברים החיוביים?
אז אני חושבת שבעצם אני רוצה לדבר על מתודולוגיה.
אוקיי.
זאת אומרת, ועל מה אנחנו צריכים לעשות, או מה המשפטן, וגם האדם הסביר צריך לעשות שהוא שומע על הסכנות ביחס לבינה מלאכותית. צריך לחשוב איפה אנחנו חיים היום, ואיך הבינה המלאכותית עלולה לשנות את סוג הסיכונים שאנחנו מתמודדים איתם היום.
אוקיי.
אז אני יכולה לתת דוגמה, למשל, את הנושא של אפליה. הרבה מעלים את הבעיה של אפליה בבינה מלאכותית.
כן, כי אמרת שזה מבוסס על ניסיון.
נכון, אז אומרים, אוקיי, זאת אומרת, אחת הבעיות היא שלכאורה אנחנו אומרים, אנשים יכולים להיות מוטים, כן? יש להם דעות קדומות, הם פעמים גזנים, מיזוגנים, יש לנו כל מיני סוגים של בעיות שאנחנו מתמודדים איתם היום. אז אולי הייתי, כשבאה להתראיין לעבודה, הייתי רוצה שיראיין אותי רובוט.
כן.
שאז השיקול הדעת יהיה אובייקטיבי, לא יקחו בחשבון איזה שאני אישה,
אוקיי.
שאולי ממוצא מסוים, כן. כן? אלא נטו הסתכלו על
אוקיי.
ה... כן? עכשיו, אחת הטענות ביחס לבינה מלאכותית, זה שההצטלה הזאת של אובייקטיביות היא בעצם מתאה, מכיוון שבסופו של דבר המכונות לומדות מקורפוס גדול של נתונים קודמים. אז דוגמה בקבלה לעבודה, יש דוגמה מפורסמת על אמזון, ש... הכניסה בינה מלאכותית במערכות של קבלה, מיון לעבודה,
והפלא
ופלא, קיבלו רק גברים, למה? בגלל שאלה היו
העובדים.
כי העובדים שעבדו קודם בחברה והצטיינו בה, היו גברים, וזה היה עוד לפני שנכנסו מספיק נשים לתוך המערכת.
אז מה עושים בכזה מצב?
אוקיי. אז השאלה, אז מצד אחד אנחנו אומרים, המערכת בעצם משכפלת חלק מה...
דפוסים הרעים.
לגמרי.
אוקיי, אז מה עושים?
זה דבר מאוד מאוד רע. מצד שני, גם אנשים עושים את זה, נכון?
כן.
זאת אומרת...
את אומרת, זה מבוסס על משהו.
כן, אז במכונות יותר קל לתקן את זה.
איך?
איך? בגלל שבמכונה אתה יכול למדוד, כן? בניגוד למוח אנושי שאנחנו יכולים להיכנס אליו, ולראות בדיוק מה היו השיקולים. במכונות אנחנו יכולים... קודם כל, למדוד הטיות שיטתיות. אם יש הטיה שיטתית נגד שחורים,
אז מה אומרים למכונה?
או נגד נשים.
תורידו את זה?
כן, אפשר לתקן, אפשר לייצר התערבות כזאת, אפשר לייצר חובה חוקית, לעשות בדיקה כזאת,
אבל אולי אז אמזון לא תרצה להשתמש בזה, כי תגיד שזה פחות יעיל, כי מנעת ממנה להתייחס לכל בסיס הנתונים המלא.
לא לגמרי, בגלל שגם חברה כמו אמזון...
רוצה לצאת לחוק?
לפעמים רוצה לציית לחוק, לפעמים רוצה לעשות את הדבר הנכון, כי יש לה גם מוניטין
כן,
שהיא צריכה.
ברור.
ולפעמים היא באמת מחויבת לכל מיני סוגים של ערכים, היא רוצה...
האמת שפה אני מסכים לגמרי, ואני רוצה להתייחס את זה, אני כל הזמן חושב, אני בכל זאת עורך דין. ואני חושב על העולם העתידני, שאולי תהיה מכונה במקום שופט. לא באמת בהליך אדברסרי כמו שהוא היום, אלא פשוט... היא תקבל את כל הנתונים, והיא תאבד, והיא תגיד מה היא חושבת, והרבה פעמים שואלה, האם זה עדיף מהמצב הקיים? אפילו עם כל ללא התיקונים שאני מדברת עליהם, סליחה שאני אומר את זה, אני חברה שופטי, אבל אני מעדיף את זה. כי המצב היום במערכת השפיטה, אפרופו כל הרפורמות שרוצים לעשות, זה דברים הכי לא רלוונטי כמובן, יש בעיות אחרות, אבל אחת הבעיות הכי גדולות, זה... הטעיה מעצם זה שבן אדם אחד, כל פעם יושב בן אדם אחר, ולכן אומרים, המשפט הוא סוג של קזינו. למה הוא קזינו? כי זו, אי אפשר להתבסס באופן אמיתי על כל הדברים האחרים שקרו, כי אתה לא יודע מה השופט אכל בבוקר, אתה לא יודע כמה הוא כועס, אתה לא יודע מי הוא בכלל, הרבה פעמים אתה בכלל לא יודע מי הוא. ואתה, כל מה שיש לך, זה את הסיפור שאתה בא איתו, ומבחינה משפטית, קייסים אחרים, אבל זה בוודאי סוג של הימור, שאנחנו לא אוהבים לאמר בעבודה שלנו.
נכון, אז דווקא בתחום של המשפט, זה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו בשיטת משטר דמוקרטית, היינו רוצים שיהיה סוג של פלורליזם, זאת אומרת, והפלורליזם הזה נוצר בין היתר כתוצאה מהיכולת לקחת נורמות משפטיות, ולפרש אותם.
Okay.
כתוצאה מהפרשנויות השונות, שאתה מתאר אותם נכון, שהם לפעמים אולי יש בהם איזשהו סוג של שרירותיות.
לגמרי.
אז זאת אומרת, בוודאי שזה עלול להיחוות כחוסר צפיות במשפט וכשרירותיות, אבל בסופו של דבר יש לנו מערכת היררכית שאמורה לייצר את הנורמות. אז יכול להיות ש... יהיה ויכוח בין בתי משפט שונים בערכאות הנמוכות, אבל בסופו של דבר, או בין הרגולטור לבין המחוקק, נגיד, או בין רגולטורים שונים ביחס לפרשנות של אותה נורמה, אבל בסופו של דבר, המערכת מייצרת איזושהי הרמוניה ביחס לפרשנות של הנורמה, ובמילים אחרות, יש גישות במשפט שיגידו שהפלורליזם הזה הוא פיצ'ר, לא בג. מצד שני, יש תחומים שבהם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו חוסר ודאות כזה, וגם, כן, אנחנו לא רוצים שהסיכוי שאדם יעצר או לא, האדם יישאר במעצר או לא, יהיה תלוי במזל, כן? ובמובן הזה יכול להיות שקבלת החלטות אלגוריתמית שמסייעת לשופטים, אגב,
כן.
לא אומרת להחליף את השופטים, אבל אני חושבת שמערכות...
כלי מסייע.
כן, ככלי תומך החלטה,
okay.
יכולה מאוד מאוד לשפר, בשביל לתת איזושהי אינדיקציה, לכמה ההחלטה ששופט הולך לתת במקרה נתון, כן, סוטה מהנורמה.
את סיפרת לי על איזושהי מערכת כזו שיש בארצות, איך קראת לזה?
קומפס.
קומפס. כן. מה עושה הקומפס, למשל, בהקשר הזה?
אז קומפס הוא לא שינוי דרמטי ביחס למצב הקיים. המצב הקיים הוא שיש תזכיר מבחן לפני שחרור okay. ממעצר, שצריך לסייע לשופט להעריך סיכון. אבל השופטים לא יודעים את העתיד, הם רק צריכים להעריך את הסיכון, okay. שהעציר הוא באמת מסוכן, ואם הוא ישוחרר ממעצר, okay. הוא ילך ויבצע עבירה בשנית. מכונה שיודעת לקחת בחשבון לא רק, okay. לא עובד סוציאלי שראה okay. כמה מקרים, אלא ראתם, מסה עצומה של מקרים, יכולה לנסות לחדד
okay.
את ה...
ומה אם מספקת איזושהי המלצה לשופט בעצם, או אומרת לו מה רמת המסוכנות
כן,
בעצם?
כן, היא מייצרת סקורינג, כן? היא מייצרת איזשהו ציון
okay.
של סיכון, אבל שוב, שהוא לא ציון, כן, הוא ציון שמשווה בעצם את הסיכון של... שיקרה, כן, שאותו כן. עבריין, שאותו עציר, יבצע את אותה עבירה בשנית, הסיכוי הזה הוא סיכוי שבעצם נובע מההשוואה שלו.
למקרים אחרים.
בדיוק.
בסדר.
גם שופטים עושים את זה, אגב. גם שופטים משווים את מי שלפני.
אני לא זוכר אם זה עדיין קיים, אבל היה בן בנבוש, זה מנוע חיפוש, שגם כן היה יכול להגיד לך מה העונש הצפוי על עבירות מסוג מסוים, אני לא פליליסט, אז אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל זה גם היה בזה משהו גם מטריד, אבל גם מעניין.
והאמת שיש בהקשר הזה שאתה מצביע על השונות הזו, על החוויה בתור עורך דין שהולך לבית משפט ומקבל כל מיני החלטות שלא מתיישבות אחת עם השנייה, יש ספר מאוד מעניין שפורסם על ידי חתן פרס נובל דניאל כהנמן, נקרא רעש.
אז זה משהו חדש עכשיו, נכון?
נכון, והוא כן. משווה למשל את השיקול הדעת האנושי לשיקול דעת של בין היתר של בינה מלאכותית. הוא אומר, אצל בינה מלאכותית ואצל אנשים יש הטייה. אצל שניים יש הטייה, כי בינה מלאכותית לומדת מהטיות שיש לאנשים.
אז היא משכפלת את הטייה כן. הזו, אבל את אומרת שאפשר לתקן אותה אם נחקור אותה ונגיד לה מה לעשות.
כן, כי נוכל לזהות את
כן.
זה. אבל אומר כאן, אצל בני אדם יש גם בנוסף רעש, שזה סוג של החלטה רנדומלית, שקשורה, כמו שאתה אומר, לשאלה אם הם אנחנו בצהריים, אם זה מישהו שמזכיר
להם. אפילו עורך דין עצבן. יכול להיות שאני עצבנתי, אבל אני רק מייצג מישהו.
לגמרי.
אבל השופט באיזשהו כועס עליי, הוא ייתן החלטה נגד הלקוח שלי, מה זה קשור בכלל?
נכון, והשופטים שלנו, שופטים אנחנו רוצים להאמין שהם אנשי מקצוע, אבל עדיין כולנו בני אדם, וזה דבר שמכונה היא לא בני אדם. ודווקא במקרה הזה,
היא לא תתעצבן עליי.
בדיוק, מותרת המכונה על האדם.
אני רק חייב להגיד ש... אחת השיחות שלי עם הצ'אט GPT, גם פעם אחת כתבתי לו משהו כזה אגרסיבי, רק כדי לראות את התגובה, זה היה מוזר. או ישר, אני מתנצל, או זה, או משהו, זה היה נורא מוזר. אבל אני משתדל לא להעליב אותו, יש לי איזו אמונה תפלה אולי, שזה לא יתנקם בי, הצ'אט GPT 50, ויגיד לי, אתה זוכר בשנת 2023, עוד הייתי כזה שלא מבין כלום.
נהגת עליי, לא יפה.
כן, אני חייב להגיד שיש לי איזה חשש כזה, שאני מבין שהוא לא מבוסס על שום דבר, אבל, אבל לא יודע, שאני קורא את כל המכתבים האלה. אז על איזה עוד סכנות אנחנו מדברים? הרי דיברנו על הטעיה והפליה, דיברנו אפילו, אולי אני חשבתי על אתיקה, איך נותנים, יש לנו גם בעיה, איך מקנים למכונות האלה איזשהם ערכים אתיים, נורמות אתיות.
כן, אני לא חושבת שעוד פעם, זה, המכונות, הם לא עושות, אנשים עושים דברים באמצעות מכונות, זה לא שהמכונות
נכון,
עושות
בסדר,
דברים. זאת אומרת, אנחנו מפעילים מכונה שתקבל כל מיני סוגים של החלטות, ואנחנו...
ברור, אבל אז היא עושה את זה מתוקף זה שנתנו לה לעשות את זה.
נכון, והשאלה של התנהגות אתית, או אני שוב מעדיפה את ההתנהגות האחראית מבחינה חברתית, היא מחייבת קודם כל להגיד מהם הערכים, כן? על איזה ערכים אנחנו מדברים. אנחנו בוודאי מדברים על compliance, כן. לא, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מערכות AI שהם יהיו, שאנחנו פתאום נמציא להם כללים חדשים, כן? הן צריכות לציית לחוק.
זה compliance לחוק, כן? זה compliance. אבל לגמרי. מה עם אתיקה? מה עם מוסר?
כן, אז השאלה על איזה מוסר אנחנו מדברים.
אני לא יודע.
אז לדוגמה, שאלה שמתעוררת הרבה פעמים היא, האם יש בעיה מוסרית בזה שמכונה מחליטה, מקבלת עליך החלטות, כן? דוגמה, האיחוד האירופי, מסדיר פעולות של קבלת החלטות אלגוריתמית, ודורש שכאשר מדובר על החלטות שמשפיעות על חובות וזכויות,
אוקיי.
תהיה מעורבות אנושית.
במה, במסגרת קבלת ההחלטה?
כן, זאת אומרת שאתה לא תקבל, כן, קיבלת, החליטו, דחו את בקשתך, כן?
לא יודע מה, כן, נגיד להיות, לא יודע מה, אני פליט פוליטי או משהו כזה?
כן, כן, לצערנו לא תוכל לקבל אזרחות, כן, בנימוס גם, כן, זה יהיה כתוב.
כתוב יפה מאוד, בזה ממש טוב.
אבל זה מכונה החליטה, אלא שלא, במקרה כזה צריכה להיות איזושהי מעורבות אנושית, אוקיי, שהשאלה היא למה המעורבות האנושית הזאת. אז יש מי שטוען שהמעורבות האנושית הזאת נדרשת כדי שלתת את ה... שתוכל לראות את הלבן בעיניים למי שהחליט, אוקיי. להשאיר אותך במאסר, או אוקיי. לשלול ממך אזרחות, ושהוא יצטרך לשאת באחריות, כן, להחלטה אוקיי. הזאת. אני חושבת שהנימוקים היותר מורכבים הם נימוקים שקשורים ליעילות, בגלל שזה נוגע לדיון הקודם שלנו, נכון? האם מעורבות אנושית היא תפריע?
נראה לי שהיא תהיה הרבה פחות יעילה, לא?
כן, היא רק תקלקל, בדיוק, זאת אומרת...
זה יהיה הרבה פחות יעיל, זה בטוח, הוא יוכל לבחון הרבה פחות בקשות, כי אני מניח שם מכונה מוציאה 1,000 סוג של החלטות, עכשיו צריך, לא יודע, 30 איש שיעברו על כל הדבר הזה, אז מה עשינו בזה?
נכון, אז לפעמים יש החלטות שהן גם משפיעות על, כן, נאמר, בתחום הבריאות, למשל, האם, כן, בזיהוי של תאים סרטניים. אז רוצים שבן אדם, לפני שמודיעים לו, כן, שזה לא יצא מהמכונה, אלא שמישהו יראה את זה גם רופא. ומסתבר שבאמת, כמו שאתה אומר, זה לא כל כך יעיל. זה לא כל כך יעיל משתי סיבות. ראשית, בגלל שזה מאוד, זה לא מאפשר להשתמש בפוטנציאל של המערכת, והוא בעצם, כן, להקצות את כוח האדם בצורה יותר יעילה.
כאילו כפול, אז בדיוק, מה עשינו בזה?
בדיוק. אבל הבעיה היותר קשה, שהסתבר בכל המחקרים,
אוקיי.
שהאדם מהר מאוד הופך להיות חותמת גומי של המכונה. כי אם המכונה צודקת ברוב המקרים, אז אתה פשוט מתחיל...
אתה מתחיל לחבוט, אתה
כן,
לא אלרט.
אז אתה אומר מאשר, 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 אתה לא... שם לב
שאולי... אז את אומרת שזו לא רגולציה טובה בעצם.
כן, אז אני חושבת שזה... אני חושבת שזה דוגמה למצבים שבהם אנחנו צריכים מאוד לדייק מה ה... איזה סוג של התערבות אנחנו דורשים. אנחנו חושבים שזה לא מוסרי שמכונה תחליט, אבל אולי, אולי יש לנו אפילו זכות מוסרית להיעדר מעורבות אנושית לפעמים, שאנחנו רוצים שתהיה החלטה שהיא יותר...
אז אני רוצה ללכת אולי אחורה, כי יש, יש בעיה מאוד גדולה, המערכות האלה, חלקן לפחות, הן לא שקופות. OpenAI לא מוכנים לגלות מה קורה אצלם בתוך המערכת, אולי בניגוד למערכות ה-AI הקוד פתוח. לא, את לא חושבת שהוא כשלב מיידי אפילו, צריך להגיד להם, כמובן, לא יודע, צריך לחשוב על איזשהו איזון עם הסודות המסחריים, אבל להגיד להם, חברים יקרים, תחשפו את הדברים האלה.
כן, אני חושבת ש... שוב, שקיפות זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אוקיי.
איך מייצרים שקיפות במערכות של בינה מלאכותית, זה בעיה מאוד קשה. היא בעיה קשה, גרשית, כי אנחנו... למשל, המערכות האלה, כמו של ChatGPT, מערכות שמאפשרות אינטראקציה עם המשתמש, והן לומדות מהאינטראקציה. הנה אתה בעצמך, פחדת שהמערכת תזכור.
זה לא מה שהיא לומדת, זה החשש הסובייקטיבי שלי.
לא, אבל גם אנשים הם חכמים, הם גם מלמדים את המערכת דברים. כאילו, אנשים היום משתמשים, אני רואה סטודנטים שלי, המערכת לא נותנת להם את התוצאה שהם רוצים, אז הם מלמדים אותה לאט לאט, כמו שהם מלמדים ילד. כשהמערכת לומדת את זה, אני מניחה שלא רק באינטראקציה עם הסטודנט הספציפי, אלא גם למערכות אחרות. אם תדע איך המערכת עובדת, תוכל גם ללמד אותה לעשות דברים רעים.
אני לא אמרתי שבהכרח צריך לפתוח את כל המידע הזה לכל הציבור. בנציבות ה-AI שאני רציתי להקים ואת לא, אז יכול להיות שהיה גוף שאחראי ללמוד מה הגופים, מה הדברים האלה עושים, כי אנחנו לא יודעים מה הם עושים, אז בכלל אני לא יודע איך נעשה להם... שום סוג של רגולציה, זה נראה לי הדבר הכי בסיסי.
אני מאוד מסכימה עם זה, ואני חושבת ששם האתגר הגדול, והוא נוגע לא רק לשאלה עם שקיפות, זה בכלל הכלי המתאים, ולמה, ומעבר לבעיה באמת של סודות מסחר, ושל גיימים שהזכרנו, הבעיה המרכזית זה שהמערכות האלה מערכות דינמיות. גילו לך איך היא עובדת אתמול, בזמן שהיא יצאה לשוק, נגיד ברכב, אתה מוציא אותו... קיבל רישיון רכב, אתה יודע איך הוא עובד. אבל מכונה
בסדר,
לומדת.
אוקיי, אז מה? אז בסדר, אז אנחנו... קודם כל נסגור איזשהו פארק, עכשיו אנחנו לא יודעים כלום.
לא, אז אני חושבת, אני חושבת ש... לא, ואז גם השאלה מה?
אולי אתה צריך רישיון, אגב, זה דיברו על זה, ראיתי, אני חושב, בסנה. אולי צריך לחשוב על מצב שנותנים רישיונות לתוכנות האלה.
נכון, ושוב, גם בעניין של רישוי, יש לנו הרבה כלים רגולטוריים, לפעמים הכלים רגולטוריים שלנו, אקס אנטה, אנחנו אומרים, תקבל רישיון, אתה רוצה לשווק תרופה לכאב ראש, תלך לקבל רישיון במשרד הבריאות. אבל לפעמים אנחנו אומרים, בואו, בגלל שהטכנולוגיה כל כך בלתי...
תעשו, מה, תן לכם ארגז חול?
קודם כל, ארגז חול זה לא רעיון רע, אבל אני אומרת, יש גם לפני ארגז, גם לצד ארגז חול. אני אומרת, יש כל מיני כלים שיכולים לאפשר לנו כחברה ללמוד מה המכונות עושות, לאורך זמן, למשל, לעשות אימפקט אססמנט, סקירת סיכון, לפני שמוציאים את המכונה.
מי יעשה את הסקירת סיכון?
למשל, החברה, נגיד, תעשה, או יש לנו, כן, כמו שיש לנו... מקצוע ראיית חשבון היום, זה יהיה בקר...
בקר
כן,
AI.
למשל, כן? ואז יכול להיות שזה לא יהיה, כן, שגם יהיה דוח שנתי, אנחנו לא רוצים, או אולי רבעוני.
אבל עכשיו אין כלום.
אני מסכימה איתך. אני חושבת שכשאני חושבת, לכן אני חושבת שההתמקדות שלנו צריכה להיות בסכנות המיידיות ובטווח הבינוני. זה המשימה שלנו בעולם המשפט היום. בעצם, לעדכן את הכלים הרגולטוריים שלנו, והמסדירים, גם לא רק באמצעות רגולציה, גם באמצעות דיני נזיקין, גם באמצעות
אבל
המשפט הפרטי.
אבל אנחנו, העולם המערבי, שלמה אנחנו מתייחסים, כי אני לא מכיר את כל הרגולציה של המדינות הלא דמוקרטיות, הוכיח שהוא לא טוב בדברים האלה, בחברות טכנולוגיה. אנחנו רק בשנים האחרונות התחילו להבין, מה קורה עם גוגל, מטה, כל הדברים שהם עושים. פעם הרי זה היה מגניב, אובמה, אני זוכר, היה פוגש את מנכ״ל גוגל, מנכ״ל, זה היה מגניב, זה טכנולוגי, וזה לא, עד שהבינו מה הם עושים, עכשיו זה כבר נהיה חצי לא רלוונטי, בגלל ה-AI. אבל יש בעיה, היכולת שלנו כחברה ליצור כללים טובים לדברים האלה, היא לא ממש הוכיחה את עצמה.
ראשית, אני הייתי שמה סימן שאלה,
okay.
לפחות על האמירה okay. הזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעת שיש היום טקלש מאוד מאוד רציני. אני בטח לא מסווגת את עצמי במחנה שחושב שיש פתרון טכנולוגי לכל בעיה אנושית. אבל אני גם מצד שני לא חושבת שכל הבעיות שאנחנו סובלים מהן בדמוקרטיות הליברליות במאה
ה-21
נובעות מהטכנולוגיה. אז הרבה פעמים אומרים...
לא יודע, זו גם שאלה.
נכון, זו שאלה.
החלו אנשים כמו טראמפ או זה, יש כאלה שאומרים שזה לרשתות החברתיות, לאלגוריתם שעומד מאחורי, יש חלק מאוד מאוד גדול בעולם שאנחנו חיים בו היום.
נכון, אבל יש גם מי שיגיד שאתה יודע, הבעיה של דיסאינפורמציה נוצרה על ידי פוליטיקאים כמו טראמפ ופוליטיקאים אחרים
כן.
שמפיצים דיסאינפורמציה. יש מחקרים שמראים שלכלי התקשורת יש תפקיד יותר חשוב בזה.
אוקיי.
ויש גם תקופות בהיסטוריה שבהם לא הייתה אינטרנט והייתה דיסאינפורמציה, אני מחזירה את 5 שנה אחורה למה שהיה באירופה. אז, וגם אז הייתה טכנולוגיה אחרת, טכנולוגיה של רדיו, טכנולוגיה של קולנוע, שאנשים אמרו, אוי, איך אנשים ידעו להבחין? יש עכשיו סרט קולנוע, הם לא ידעו להבחין, מה שאמיתי, ומה בסרט? זה נכון, צריך לפתח אוריינות, ונכון שבתקופה הזו, שבה הציבור הרחב מפתח אוריינות, עלולים להיות הרבה מאוד נזקים. זה לא אומר שהנזק נגרם על ידי הטכנולוגיה. אוקיי. וזה גם לא אומר שלא צריך לעשות כלום. זה אומר שצריך לעשות, גם ברמה, לא דיברנו על ההסדרה ועל המשפט, ולא דיברנו על הנושא של החינוך.
או, זה בדיוק, זה ממש מצחיק, כי זה ממש עמד לי על הלשון. כי בדיוק ניסיתי לחשוב על מה שקרה עד עכשיו, כי הרי אני מנסה גם להיות עכשיו כמו הבינה המלאכותית, לחשוב על מה שקרה. ואם אני אראה את ההשפעות הרעות, הרי האלגוריתם הזה שדיברנו עליו, אבל שאיכשהו, לא יודע, מתעדף פייק ניוז על פני חדשות אמיתיות, אני חושב שהוא יותר פועל על אנשים מסוימים מאשר על אנשים אחרים. אולי באמת, אולי צריך, כן, זה נשמע נורא ארכאי אולי, אבל כן, חינוך, כאילו, תדע להבדיל. לתת חינוך באמת לאנשים, למאה המאוד סוערת טכנולוגית שהולכת להגיע אליהם, ולתת לאנשים כלים איך להתמודד עם זה, איך לדעת אם משהו נכון או לא נכון, איך מתייחסים לכל הדבר הזה.
אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. זאת אומרת, אני מסכימה שבמקום להגיד, אימאלה, יש טכנולוגיה חדשה, בואו נעצור אותה לכמה שנים עד שנבין אותה, אני חושבת שאנחנו צריכים להתנסות איתה בצורה שהיא זהירה. אני חושבת שצריך להשקיע מאמצים, למשל, במערכת החינוך מתמודדת היום עם השאלה האם לאפשר שימוש בצ'אט ג'י-פי-טי או לא לאפשר שימוש בצ'אט ג'י-פי-טי. לדעתי, הסוסים ברחו מהאורווה. צריך להניח שסטודנטים ותלמידים משתמשים בצ'אט ג'י-פי-טי. בישראל זה פחות בעיה
בגלל השפה.
בגלל השפה, באוניברסיטאות זה כן בעיה בשבילנו. אני במחנה שחושב שצריך לאפשר את השימוש ו...
אולי תעברו לשאלות את החשיבה ופחות...
כן, וגם לדאוג לזה. אני כבר ראיתי עבודות שנכתבו על ידי צ'אט ג'י-פי-טי.
אוקיי, איך זה נראה?
זה נראה רע מאוד.
באמת?
כן, צריך למשל ללמוד לבדוק את זה. אתה יודע שיש עורך דין שהגיש...
כן, בארצות הברית זה היה מצחיק מאוד. עורך דין שהגיש בריף לבית המשפט עם... זה פשוט נורא מקרה, נורא נורא יצחיק אותי, אני חייב להגיד. אני מספר למאזינים שאולי לא מכירים את המקרה, בארצות הברית, בתיק באמת הכי מוזר שיכול להיות, נוסע במטוס שעגלה נתקעה לו ברגל, כן? על זה היה תיק נזיקי, באמת. וחברת התעופה טענה שהגיש את התביעה אחרי תקופת ההתיישנות. זה מה שהם טענו. פתאום העורך דין של התובע הגיש איזה בריף כזה, עם איזה 8 תיקים, ציטוטים מקייסים, גונזלס נגד, אני זוכר, סאוף קוריאה איירווייז, ועורכי הדין של החברה הטובה אמרו, אנחנו לא מכירים את ההחלטות האלה, תעביר לנו אותן. מפה לשם מסתבר שאין החלטות כאלה, זה הצ'אט ג'י-פי-טי ייצר את כל הדבר הזה.
נכון, והנה דוגמה מצוינת למה צריך ללמד. ללמד עורכי דין, מתמחים, סטודנטים, צריכים ללמוד איך לקרוא חוות דעת כאלה, צריכים ללמוד ולבדוק אותם עובדתית, לא לסמוך על זה עובדתית ולבדוק את זה, הם צריכים ללמוד איך לקרוא חוזה שצ'אט ג'י-פי-טי מייצר, יש חוזים ממש מצוינים שהמתוכנה הזאת מייצרת.
אז אני רוצה רק, כן, בהקשר שמה שאמרת, גם לי לקח קצת זמן להבין את זה. הצ'אטבוטס האלה הם כלי שיחה, הם לא כלי עובדתי, וצריך להבין את זה, לוקח זמן להבין את זה, אבל... זאת אומרת, אתה יכול להסתמך על ניסוח שהוא עשה, כי אתה יכול להגיד, זה ניסוח טוב, זה עונה על מה שרציתי, אתה לא יכול להסתמך על עובדה שהוא מציין, כי הוא פשוט מודל שפה.
נכון.
אז הוא יגיד לך מה שהוא נראה לו נכון, מבחינה שפתית לומר, אבל זה בכלל לא אומר שזה נכון.
לגמרי.
וזה קשה, זה לוקח זמן להבין את זה, שזה פשוט מודל שפה. אין לו, לא יודע אם שום, אבל היומרה שלו היא לא להגיד לך דברים נכונים, היא להגיד לך דברים נכונים מבחינה שפתית, מבחינת השיחה שהוא מנהל איתך.
לגמרי. ולכן זה אין כמו ניסיון. אז אנשים צריכים להתנסות עם זה. מחנכים צריכים לסייע בתהליך הזה, להבנות את השיטה של איך לומדים באמצעות הכלים האלה, ואיך לומדים להיות ביקורתיים כלפי הכלים האלה. ואני חושבת שאין... זה, השיטה הזאת, זאת אומרת, הגישה הזאת, היא גישה שאומרת, אנחנו צריכים ללמוד להטמיע את הכלים האלה בצורה שהיא זהירה. רגולציה עלולה הרבה פעמים לפגוע במטרה הזאת. למשל, אני אתן לך דוגמה למה שעושים באירופה.
AI Act, מה שנקרא.
כן, אז האירופאים הם בכלל עכשיו באיזשהו... מהלך של חקיקה דיגיטלית מאוד מאוד מואצת, הדיגיטל סטרטג'י, יש הרבה מאוד חוקים, גם חוקים על הפלטפורמות הדיגיטליות, שהזכרת קודם על חלק מהסכנות, או הנזקים שרשתות דיגיטליות באמת יצרו, שזה נשמע כאילו, אוקיי, הגענו עכשיו ב-2022 לחוקק על גוגל ופייסבוק, שכבר... כולנו בעצם היום, עוד מעט נתחיל להיכנס לרשת דרך צ'אט-ג'י-פי-טי.
כן, הם נראים כמו ההובר של פעם.
בדיוק, אז לקח לנו 20 שנה לחוקק את זה, אבל עכשיו זה כבר לא רלוונטי. אבל ביחס ל-AI, הם אימצו גישה שהיא מאוד מאוד מעניינת, היא גישה שמבוססת על סיכון, והם בעצם יצרו 4 קטגוריות של סיכונים שונים ש-AI יכול ליצור. כאשר יש מערכות שמסווגות ל... סיכון שהוא בלתי סביר, למשל מערכות של צילום במרחב הציבורי, זיהוי פנים במרחב הציבורי, מערכות של סיכון גבוה, למשל מערכות שעושות דיאגנוסטיקה רפואית, או מערכות שממיינות אנשים למקום עבודה, מערכות עם סיכון עמוך, כמו למשל צ'אט שמדבר איתך בבנק, ומערכות שאין בהם סיכון בכלל, ולכל אחד מהם מתאימים סוג אחר של רגולציה. עכשיו, איפה נכנס צ'אט-ג'י-פי-טי? ולא נכנס באף אחת מהקטגוריות האלה.
או לכולן, לא יודע.
או לכולן, בדיוק. ולכן זה אומר שבעצם אנחנו נכנסים לעולם, שכשיש general purpose AI, כמו צ'אט-ג'י-פי-טי ומערכות גנרטיביות אחרות, הן לא נולדות בתור מערכת אחת שהיא מסוכנת או לא, זה תלוי באופן שבו השתמשו בה.
אבל הם לא מטומטמים האירופאים, אני מניח. למה את חושבת שהם עשו כזה?
חס וחלילה לא מטומטמים, אבל מהירים מדי להסדר דברים, עוד לפני שהתמונה היא ברורה, ולכן היום, למרות שהם העבירו את ההסדרה הזאת, הם החליטו שהם צריכים להתאים אותה לג'נרטיב AI, ומי יודע למה הם יצטרכו להתאים את זה בעוד שנה. ולכן מה שאני חושבת שצריך לעשות שחושבים על הסדרה, זה לאמץ כלים שהם דינמיים.
כן.
Impact assessment, auditing, זאת אומרת, בקרה בדיעבד, סקירת סיכונים מראש, כללים נזיקיים שמסבירים, שבעצם מעודדים את החברות לקחת בחשבון איזה סיכונים יהיו, ולהזהיר אותם שהם יישאו בנטל, כשחברות יצטרכו להפנים את הסיכון הזה, אולי אפילו לקחת ערבויות לגבי סיכונים שהם יותר גבוהים.
אני רוצה להציע מחשבה, כאילו אני מסתכל על זה מלמעלה, והרי אנחנו תמיד יודעים זה כבר קלישה, כן? שהמשפט הוא מפגר אחרי הטכנולוגיה. ואת אומרת, תראו, פה האירופאים ניסו ממש לסגור את הפער, אבל זה בעצם בלתי אפשרי. כנראה שנדונו להיות כל הזמן מאחור. כאילו, אני פשוט לא רואה ברירה אחרת, רק השאלה מה המחיר של זה יהיה. אני לא רואה מצב שנוכל להסדר מראש את הדברים האלה. הגישה הדינמית היא נראית לי, יכול להבין אותה, אבל אנחנו עדיין, הרי מערכת המשפט הזו מערכת סופר שמרנית, איטית, דורשת מכל מיני סיבות, עד שמחוקקים, עד שעושים תקנות, הדברים לוקחים מלא זמן, אפילו תיק בבית משפט יכול להתנהל בין של שנתיים וחצי, זה זמן C, ל-10 או 15 שנה, הם מתחילים לעבור עכשיו את כל הערכאות. ונראה לי שכאילו לא נוכל להדביק את הפער הזה, אנחנו... זה המצב שיהיה, זה ברור שאנחנו פשוט נשאר מאחור, כל הזמן, המשפט יהיה כל הזמן אחרי הטכנולוגיה, אלא אם כן פשוט נעצור את הטכנולוגיה ונגיד לה, עד שאנחנו לא צועדים יד ביד.
אז קודם כל, הנה אתגר מצוין לרפורמה משפטית. הרפורמה המשפטית הבאה צריכה, בכל העולם אגב, צריכה להתמקד בלשנות את אופי מערכת המשפט, כך שהוא יהיה יותר דינמי. יותר דינמי, יותר מהיר, ויאפשר התאמה לשינויים שמתחוללים כל הזמן.
אני חושב שבהקשר הזה, אני רוצה להצטרף למה שאת אומרת, הייתי מאוד שמח שהשופטים שלנו יעברו, לא יודע, סדנאות וטכנולוגיה, גם אגב בכלכלה, לצערי, לינקוב בשמות, נתקלתי בתיקים כלכליים מאוד משמעותיים, שחלק מהשופטים חסרה להם השכלה כלכלית, זה לא אומר שהם לא שופטים טובים, אבל פשוט אין להם את הידע הזה, ולכן הם גם לא מסוגלים לקבל החלטה הגיונית, או נורמלית, או סבירה. ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את החינוך הזה, אבל גם למקבלי ההחלטות, שידעו על מה הם מדברים. זה ממש בעיה, כי אנחנו מדברים פה על דברים שהם הולכים להיות מאוד מאוד מורכבים. יכול להיות שכדאי לעשות את זה, כי בסוף אלה אנשים שקבלו את ההחלטות.
כן, אז הנה, אנחנו יוצאים בקריאה גם למכון להשתלמות שופטים, וגם למכונים של לשכת עורכי הדין, וגם כמובן לבתי הספר למשפטים.
אני יכול, כן, אני יכול להבטיח לך שרוב הדברים לא יקרו. זה ממש מצחיק אותי, אני רק אגיד בהקשר של ההפיכה המשטרית הזו, שיש כל כך הרבה דברים תקן במערכת המשפט שלנו, וזה כל כך עצוב, באמת, שבזה, במקום לתקן, באים פשוט להתעסק בדברים הלא חשובים, ופשוט להרוס. זה נורא נורא חבל, כי בסופו של דבר מערכת המשפט אמורה לשרת את הציבור. ובמקום להתעסק באיך משפרים את המערכת הזו, איך עושים את הטובה יותר, פשוט מתעסקים במאבק על כוח ושליטה בעצם. אין בזה שום דבר שקשור למערכת המשפט. זה רק שליטה של אנשים שגם ככה שולטים.
כן, לא יכולתי להסכים יותר.
טוב, אז בנימה אופטימית זו, ניבה, אנחנו שמים את הפרק השני, אפשר לדבר על זה בלי סוף. גם החוסר נוחות שלי לפחות, לדבר על נושא טכנולוגי שאני לא מומחה בו, היא מציבה, היא בעצם משקפת את הבעיה שלנו כמשפטנים.
נכון.
ולכן לא היה מנוס מלהקליט את הפרקים האלו. אז ממש תודה שהגעת.
תודה לך.
היה מרתק. תודה. ונשתמע בפרקים הבאים של הפודקאסט שלנו, דיון נוסף.
דיון נוסף. דיון נוסף.